אני מנקות את המדף הזה, את המגירה הזאת. לא, תודה רבה. ואני מתחילה, ואז אני אומרת, אמא, לפסח מזכיר לי סוף שנה. לא, רגע. ואז אני מזכירה, רגע, אני מסבירה את תחילת אדר. עכשיו, למה אני מסבירת לכם את כל זה? זה לא אמור לעניין אתכם מה עובר לי בראש. כי מה שעובר לי בראש זה שאני צריכה להתחיל להיכנס לכסף ומוצר אביך. כי אמנם אני לא סוצה ממוצר אביך, לא משנה פורים פסח, לא משנה מה, אבל זה השלב שאני מתחילה להגיד, אוקיי, אז לא את כל הפסקה נלמד, כי חשוב לי שתבינו את הרעיון. אז הפסקה הזאת לא עזרה. כל זה היה כדי להגיד שאנחנו תכף נדלג קצת בפסקה. ואנחנו נכנסות עכשיו למזכירה לכם שהנושא שלנו הוא רצון. והנושא שלנו הוא רגע. אז אם יש לנו שכל ויש לנו רצון, מה נשאר? מה נשאר? שיעור שעבר דיברנו הרבה על הדמיונות, על איך אני רואה את הדברים, על מה מעכב אותי. אם אני נורא רוצה משהו ואני נורא מבינה מה אני צריכה לעשות, אז איך זה שאני עדיין לא שם? וראינו בשפה של הרב שלא כל החלקים שלי רוצים באמת. ולתנו את הדוגמה כבר בשמחה וטוב לבב, שיכול להיות שאני מאוד רוצה להיות שמחה, שאני גם מבינה מה זה שמחה, אבל שעדיין הדמיון שלי זה שאם אני בן אדם שמח, אני בן אדם שטחי, ואני בשום אופן לא רוצה להיות שטחי. אז הרצון שלי הוא חלקי, ואז מה שיעזור לי, על זה דיברנו בשיעור שעבר, זה אם אני מכירה בן אדם שהוא גם שמח וגם עמוק. אוקיי, אמרנו שאנחנו צריכים לעבור מהשפה של או-או לגם וגם. מאו שמחה או אבוקה לגן שמח וגם עמוק. או מכבדת את ההורים שלי או עצמאית, גם מכבדת את ההורים שלי וגם עצמאית. או בכעס או כעסנית ואכפתית, או רגועה ואדישה, גם רגועה וגם אכפתית. אני עכשיו רוצה מעבר שלכם מאו-או לגם וגם, או קדימה, אתגר, שאלת אתגר. אובה? בואי נשמע.
זה קשור
מהמם. לא או לומדת בבר אילן או מחוברת לתורה, אלא גם לומדת בבר אילן וגם מחוברת לתורה. זה, את עשית לנו הקדמה חשובה, אמרת זה לא במידות. ולמה ההקדמה הזאת חשובה? כי זה או מסוכן. למה הוא או מסוכן? כי אצלך הוא יכול להיות מעולה. אבל יכולה מישהי אחרת לשמוע את זה ולהגיד, סבבה, בר אילן זה מקום של תורה. עכשיו, אני לא מכירה מספיק את בר אילן, אז אני לא חלילה רוצה להוציא לעז על אף אחד, אבל זה יכול להיות מסוכן לאחרים כשאנחנו מדברים על... אז הבאת אותנו להבנה שזה מאוד מאוד אישי, בסדר? כי יכול להיות אנשים כעסנים שזה לא מאכפתיות, זה ממשהו אחר. דור סבן, תודה רבה על הדוגמה. כן, עוד. או-או, מעבר מאו-או לגם וגם. מה זה? אז איזה גם וגם? אז מה זה? אז גם כללי וגם פרטי זה קצת גם שחור וגם לבן, זה גם וגם מבלבל. כי כללי ופרטי זה הפך בעברית. אז בואו תנסחי את זה בצורה כזאת שזה לא יהיה הפך. גם מחוברת לעם ישראל וגם דואגת להתפתחות אישית. דוגמה. בסדר? את מבינה את ההבדל מגם כללית וגם פרטית לגם וגם כזה? כי פה זה הגדרה מילונית זה הפוך. אז כאילו, זאת אומרת, החוק הראשון של הלוגיקה זה שזה או כן או לא, לא כן ולא ביחד. בסדר? אז אני גם מחוברת לעם ישראל וגם דואגת להתפתחות האישית שלי או להתקדמות של המשפחה שלי וכן הלאה. כל אחת שוב זה אישי מצוין. קדימה, או... או או מהמם, לא או יפה או צנועה, צנועה ויפה או איזה שליחות. אני התחלתי להתאפר מאז שהתחלתי ללמד. לא שאני כזה מתאפר, כמו שאומרות, אבל קצת. יפה, זה לא או שאני חברותית ורעשני, או שאני שקטה ומייבשת. אני גם חברותית וגם שקטה. עוד? מה את אומרת? או, או דוסי. רגע, אבל מה או? או דוסיס או חיה, כן? וגם דוסיס וגם עם אנרגיה של חיים, מעולה. מי אמרה? זה היה פה שמישהי אמרה שאצלם זה הכי שווה להיות דוסיס בשבט? מה זה? וואי, מישהי אמרה את זה ואני מה זה התרגשתי מזה? כאילו אם את דוסיס, את הכי שווה. זה מהמם. מצליחים לייצר חברה כזאת. כן, עוד מי שמנסה עם האור. אז תדעו שהאו-או הזה הוא מאוד מאוד חשוב, לא סתם השקעתי בזה זמן. כי זה בדיוק האור, זה הדמיונות שלנו. שאם אני דוסית, אז אין לי חיים. אם אני חברותית, אז אני חייבת להיות רשונית. אם אני שמחה, אני צריכה להיות שטחית. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כן, אם אני צנועה, אני לא יפה. אם אני בבר אילן, אז אין לי תורה. אם אני לא... זה המון 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 תפיסות, שהרבה פעמים הן נכונות, הן לא הגיעו אלינו סתם. בסדר? כי אני באמת מכירה דוסים חסרי חיים, כי אני באמת מכירה תנועות מכוערות, אני באמת מכירה כאלה בבר אילן שעזבו את התורה, אני באמת מכירה חברותיים שהם רעשנים. אוקיי? התפיסות האלה לא הגיעו אלינו סתם. הם הגיעו, זה סטיגמה שנוצרה כי יש לה אחיזה במציאות, היא לא הגיעה מעצמה, אבל היא לא מוכרחת להיות. ולכן אנחנו נקרא לזה לשחרר את התנאי הזה בדמיון. שכדי להיות יפה, אני חייבת להיות לא צנועה, או כדי להיות צנועה, אני חייבת להיות להיראות מכוער, או כדי להיות וכן הלאה וכן הלאה. לשחרר תנאים בדמיון. זה לא תנאי. זה יכול לקרות שבן אדם שהוא לא כועס הוא גם אדיש, אבל זה לא תנאי. אני רוצה להיות גם בנחת וגם אכפתי. אוקיי? כן, חשוב לי להגיד שהדמיונות האלה הגיעו ממציאות, הם לא נולדו סתם. אבל הם ממש לא מוכרחים להיות, וכשאני רוצה לעבוד על עצמי ולמשהו, למשל, עוד דוגמה לתנאי, גם מנהלת את הזמן וגם ספונטנית. אוקיי? הרבה פעמים התחושה שלנו שאנשים שמנהלים את הזמן הם רובוטים, אבל הפוך על הפוך. אם אני מנהלת את הזמן ולא עושה הכל בדקה ה-90, אז אם חברה מציעה לי לבוא לטייל איתה, יש לי זמן, כי אני לא חייבת לעשות משימה למחר. עשיתי אותה כבר קודם. זה לא רק תכונה, כי לפי הרמח"ל זה גם מידת הזריזות. אנשים שמנהלים את הזמן, יש להם יותר סיכוי לעשות דברים בזריזות, הם רואים את האמת, הם לא כאילו מה שיקרה בדרכם הם יעשו, אוקיי? הם רואים את המשימה, הם יעשו, אבל זה יאפשר להם להיות ספונטניים, כי אני לא עושה כל רק למחר, ואז את מציעה לי לעשות משהו היום, יש לי פניות, אוקיי? לא, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה גם אכפתי, זה לא מה שאני אשחרר. הוא יכול להיות גם אכפתי וגם רגוע, כי הרבה פעמים אנשים אכפתים הם כעסנים, ואנשים לא אכפתים הם אדישים. ויש לי תפיסה שאם אני לא אהיה כעסנית, אני אהיה אדישה. על מה אני כועסת? על עוולה חברתית. הרבה פעמים אנחנו כועסים, אבל גם אם עוולה חברתית כואבת לי, אני לא חייבת להוציא אותה בכעס. איך אני אשאר אכפתית ולא אדישה לעוולות חברתיות ועדיין לא כועסת? נכון. לכן אמרתי קודם, זה הרבה פעמים אצלי. כי אצלי יכול להיות שכעס זה ההפך מאכפתיות. אצל מישהו אחר יכול להיות כעס אפילו משהו אחר. לא ההפך מאכפתיות, סליחה, ההפך מאדישות חברתית. בסדר? ולכן הוא אמר לנו הרב קודם שזה משהו אישי. דמיונות זה דברים אישיים. אבל הרבה פעמים, וכל הדוגמאות שהיו פה, הן דוגמאות כאילו אישיות, אבל שיש עליהן גם תפיסה חברתית. דוסית חסרת חיים, זה איזושהי תפיסת חברתית במקומות מסוימים, ויש מקומות שאולי הפוך, מה דוסית זה הכי חיונית בעולם, הלוואי. כן, הלוואי שנצליח ליצור גם דמיונות כאלה כחברה, שצנועה זה הכי יפה, שרגוע הוא הכי אכפתי, אבל זה כבר עבודה לטווח ארוך, כעם, כקהילה, כמדינה. קודם כל, העבודה אצלי כבן אדם, ואולי אם אני צריך לעשות העבודה אצלי, לילדים שלי אני אחסוך. כי הם רואים שצניעות הולכת עם יופי, שרוגע הולך עם אכפתיות, שדוסיות הולכת עם חיוניות, תלוי מה אני אקרין בבית ומה אני אצליח לעשות. אז היכולת, הדרך שבה אני עובדת, זה בעצם תהיה הדרך שבה אני אייצר בית, ויש לי דרך מאוד 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 גדולה להשפיע על הדמיונות של הילדים שלי. ולחסוך להם אולי כמה מאבקים בדרך. עוד? שאלות, מחשבות? טוב, כל זה היה סיכום והעמקה של מה שדיברנו בשיעור שעבר. עוד לא פתחנו מילה על השיעור של היום. השיעור של היום מדבר על משהו שמגיע מעולם הקבלה, שהוא נקרא כניסה לטבע. מה זה אומר כניסה לטבע? אנחנו רגילים להגיד, אל תברחי מהתמודדות, תתמודדי. תמיד אנחנו קוראים לזה, כאילו, מה זאת אומרת? תתמודדי, אל תברחי. הרבה פעמים שמעתי אנשים שאומרים, מה, החרדים הם בורחים מהתמודדות, הם עוצרים לעצמם איזושהי מציאות סטרילית וכולי, או כל מיני אנשים שהם בורחים והם לא מתמודדים. החברה מאוד לא מעריכה אנשים שבורחים מהתמודדות. החידוש של משל הטבע זה שלפעמים הבריחה היא ההתמודדות. מה זאת אומרת? מה זה שלפעמים בריחה ההתמודדות? וזה מרחיב לנו את פסקה ג' בפרק א', סור מרע בינה. שלפעמים, זה מציאות קיצונית, אני לא הולכת אליה ישר, אבל אם אני רואה שאני לא מצליחה להתמודד, הייתה פעם מישהי פה במדרשה, לפני הרבה שנים, היא אמרה לי, תקשיבי, אני נורא 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 מתאמצת על צניעות. אבל כל פעם שאני מגיעה, אצלנו בשבט, פשוט צוחקים עליי על החצאיות, כאילו כבר לא כיף לי, כבר לא זה. היא הייתה מאוד מחוברת לשבט, אבל היא גם הייתה מאוד מאוד מחוברת לצניעות. וזה היה ממש קשה. וניסינו מפה, וניסינו משם, וניסינו מפה, וניסינו משם, ותהליך של המון 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 זמן. עד שבאיזשהו שלב אמרתי לה, יכול להיות שאם את באמת רוצה, אין לך ברירה, אלא קצת להיכנס לטבע. מה זה אומר להיכנס לטבע בהקשר הזה? זה כמה זמן לא להיפגש עם השבט הזה. למה? כי בעצם למה השבט מערער אותה? למה השבט מצליח לערער אותה? כי מה? כי היא לא שלמה עם זה. הרי אם אני אלך עכשיו לחברה שיצחקו עליי על הבגדים, ויש לנו חברות כאלה, בואו, יש חברות כאלה, אני אגיד, וואי, חבל, מסכנים, שככה הם רואים. זה לא לערער אותי. למה? כי אין לי שום שלב שאני לא רגועה עם הצניעות, או שלא שלמה עם צניעות. אני במקום אחר, אבל היא בתחילת הדרך, והיא בעצמה עוד לא שלמה. אז כל ערעור מבחוץ, מערער מבפנים. להיכנס לטבע פירושו, להגיע למצב שאת לא מתערערת מבפנים, ואז את יכולה לחזור החוצה גם אם הסביבה החיצונית מנסה לערער. שלהיכנס לתיבה פירושו, לעבוד על זה שאני לא אהיה מעורערת מבפנים, כדי שכשאני אצא החוצה שוב, המציאות החיצונית לא תערער לי את המציאות הפנימית. זה למשל, כשאת נמצאת בסביבה חילונית ומישהו מביא משהו טעים, אז כשאת לא רגועה עם כשרות או לא נוח לך ואת נורא חושבת שזה יפגע באחרים, מה תגידי? מה תגידי כשיציאו לך לאכול? תגידי, אני לא רעבה. אבל אם זה אנשים שאת איתם הרבה, כמו בשירות, כמו בלימודים, כמה פעמים אני אגיד שאני לא רעבה? באיזה שלב יהיה לי ביטחון להגיד, סליחה, אני אוכלת רק במקומות שמקפידים על כשרות, בצורה עדינה, בצורה לא פוגעת, אבל שיש לי כזה עמוד שדרה להגיד את המשפט הזה. זה לא פשוט. מתי אני אוכל להגיד את המשפט הזה? רק כשאני מבינה שאני סגורה ב-100% על הכשרות. אוקיי? מתי ברור, מתי אנשים אחרים, כשהם יגישו לי יד, לא אני אצטרך להתנצל שאני שומרת נגיעה, אלא הם יתנצלו שהם יגישו לי יד. כשאני אשלמה עם זה. אז אנחנו לא הולכים ישר לטבע, אנחנו נעשה את המקסימום כדי להישאר בתוך המציאות. טבע היא מציאות קצה. אבל היא מציאות קצה שהיא טובה לנו לתודעה כדי להגיד שקודם כל העבודה היא השלמות הפנימית שלי. כי אם מצליחים לערער אותי מבחוץ, סימן שמבפנים לא סגור לי הדברים. בדוגמה שנתנו, וזה קשור למה שאמרנו קודם, שאם צוחקים עליי על איך שאני נראית, זה בגלל שאני חושבת שלהיות צנועה זה להיות מכוערת. אחרת לא היו מצליחים. איך אני עובדת על זה? והטבעה בעצם מורידה לי את ההתמודדות, שאני אוכל לעבוד על זה וללמוד בלי ערעורים מבחוץ. אוקיי? בדוגמה שנתנו בעבר, אם אני רוצה ללמד ילד ללכת, אני לא לוקחת אותו לחוף הים. ללכת על החול זה מאוד קשה. אני גם בטח לא אקח אותו למיטת מסמרים. אני אלמד אותו או על רצפה או על שטיח. אני אתן לו את כל האפשרות שהוא יהיה יבנה הליכה. כשהוא ילך טוב, הוא גם יוכל ללכת על חוף הים. למה? כי ההליכה שלו תהיה יציבה. אז גם, גם על חוף הים אפשר ללכת.
איך אפשר
לוודא
שהבריכה
הזאת
מוכנה לשימוש? כאילו, אם אני
לכן התשובה היא בשאלה שלך, אמרת מבחירה. בריחה ובחירה זה אותם אותיות. אם אני בוחרת לבחור או בורחת כי אני לא מצליחה, זה שני מציאות שונות. ברגע שאני בוחרת לברוח, זה בחירה. זה מבוקר, זה מנועל. ואני מקווה שאם אני עושה תהליך כזה, אני בוחרת לברוח לדברים טובים ולא לדברים רעים. כי אחרת, מה שנקרא, אם ברחתי למציאות לא טובה, זה בדרך כלל לא בחירה. כאן אנחנו מדברים על תהליך בחירי, שאני בורחת מבחירה למציאות מסוימת ולתקופה מסוימת. ולתקופה מסוימת.
זה חשוב, כאילו, ברגע
שאני
גם
בוחר
לעשות את הדבר
הזה,
חשוב
שיגדיר לעצמו? כן, כן, שיגדיר לעצמו. אני חוזרת שנייה למשל. אני לא אתן לילד שלי ללכת על שטיח כל החיים, כי אז אני משאירה אותו חסר כוחות. אבל אם הוא ילמד ללכת טוב על שטיח ואז על רצפה, בסוף הוא ידע גם ללכת על חוף ים. וגם על אבנים, אם צריך. מקווה שלמיטת מסמרים הוא לא יגיע, אבל גם על אבנים. מה לעשות? לפעמים הולכים על אבנים בחיים. ולפעמים הולכים בבוץ, ולפעמים צריך להיות חיילים בתנאים על הפנים. הבן שלי בלבנון שבוע אכל רק בצל. עזבו שאני לא רוצה לחשוב על איזה ריח היה לו מהפה, אבל... בסוף, כשאתה צובר כוחות, אבל אם היית נותנת לו לאכול רק בצל בגיל שנה, הוא כנראה לא היה שורד להיות חייל. זה להיכנס לטבע. זה, אני נכנסת לטבע, אני כאילו מקצצת כנפיים באופן זמני, אבל כדי שיהיה לי כנפיים ואני אוכל לעוף אחר כך. שאלה מאוד מאוד חשובה. כן, אני יכולה להגיד על עצמי ש... ממש שהתמודדתי עם לעבוד על לשון הרע, אז הייתי בחברה שבאה לא מרצון רע, אבל כאילו זה היה צחוקים, כל היום צוחקים על כל מיני מציאויות. ואני זוכרת שפשוט נמנעתי מלדבר עם אותם אנשים, כי ידעתי שאצלי הסיפור של לשון הרע לא סגור. שאצלי זה חברות, כאילו מה עכשיו, כל פעם, אנשים ששומרים על לשון הרע בדמיון שלי, היו אנשים שמייבש לדבר איתם. ואז אני הייתי צריכה לעבוד על הדמיון הזה אצלי, ושהסיפור הזה יהיה אצלי כדי שאני לא אוכל, כדי שאני לא יהיה חלק מהחברה הזאת. וכן, אני חוזרתי לחברה הזאת, ואני מגלה לכם סוד שזה חלק מהמשפחה, זה לא חברה חיצונית. אז פשוט נמנעתי, כל פעם כמו עם הסלט, אני לא רעבה, לא רעבה, לא רעבה כזה. אימנות, 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 אבל ידעתי שאני בוחרת לא להיפגש כרגע כי אני עובדת על הלשון. שואלת אם משלמים מחיר, גם בטח. אני לא מטייחת את המחיר. אבל תמיד העבודה שלנו, בחירות של ילדים קטנים זה בחירות מושלמות. בחירות של אנשים מבוגרים זה איפה אני משלמת פחות ומרוויחה יותר, אבל אני משלמת. כן. אנשים מסוימים מהמשפחה תקופה מסוימת. עוד פעם, בכל מיני תירוצים כאלה, כמו אני לא רעבה. זה בחירה לברוח, זה בחירה לברוח, כדי לייצר כוחות שאחר כך המציאות החיצונית לא תערער. חזרתי לאותם אנשים, ועכשיו אני במקום אחר עם הנושא הלשון הרע, כאילו זה לא, אני יותר אחוזה. אז זה כבר לא יפגע בי כמו שזה פגע אז. או לא יוציא ממני רע, כמו שזה יכול היה להוציא אז. נכון. אבל היום אני כבר יודעת איך מתנהלים בחברה כזאת. כשאת עדיין תהיה שמור, את לא יודעת. איך? חפץ חיים שלם. אתם לומדות פה שמירת הלשון? מחקתם לי את החיוך מהר. לא נכון. אתם לא לומדות שמירת הלשון? נתיב הלשון? ואתם לומדות. בואו נהיה תכלס, אתם יודעת שאני תכלסית, מי לומדת פה שמירת הלשון? אז קודם כל יפה, עודדתם אותי קצת, יש פה כמה ידיים. אני ממש 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 ממליצה, אין לי מספיק מילים כדי להגיד כמה זה חשוב, שאני מניחה שלא כולכם נכנסות לכל השיעורים. אז אם יש לך שיעור שאת לא נכנסת, תקבעי לך שבשיעור הזה את לומדת שמירת הלשון. עכשיו יש כאלה, ואני ממש מבינה את זה, שהשפה של החפץ חיים נורא רחוקה ונורא לא מדברת אליהם, אז יש כמה ספרים, גם בהוצאת עמק חברון שיש לכם פה, משווה חברון, וגם יש ספר של הרב אבינר. כרגע ברחו לי שני השמות של הספרים, אבל אם מישהי תשלח לי הודעה, אני אסתכל בבית ואני אחזיר לכם את השמות. ממש ממש שווה. כלומר, ללמוד את הנושא. מי שמחפשת אתגר, אין כמו נתיב הלשון של המערב. וואי, איך ברח לי השם של הספר של הרב אבינר, מאוד מאוד חשוב. טהור שפתיים. זה טהור שפתיים. זה ספר שאולי יכול יותר לדבר לכם, כי השפה של החפץ חיים, אנחנו לא תמיד מבינים. ואם את לומדת לבד, אז אני ממש ממליצה על הספר הזה. אבל זה הדוגמה, כן? זה הדוגמה, דוגמה מאוד מאוד חשובה. כי בסוף, האדם, איך אומר לנו הכוזרי, מה מייחד את האדם? זה הדיבור. אז שווה לעבוד על הדיבור. וכן, אני הגעתי מסביבה שהדיבור, כל יקרה, לא רק לשון הרע, גם סוג השפה. גם סוג השפה. צריך תיקון. ולפעמים אין ברירה, אלא להיכנס לטבע. והעבודה שלנו שהשהות בטבע תהיה כמה שיותר קצרה, אבל שתהיה יעילה. כן, שאלות, מחשבות. טוב. קדימה, אז בואו, עוד לא דיברנו, עוד לא קראנו את הדברים של הרב, אמרתי לכם מרוב שאני מדלגת. אז אנחנו עדיין בפסקה א', פרק ב' פסקה א', אבל אנחנו מדלגות לחלק בפסקה שמתחיל ב-והנה דבר התיקון. בסדר? כל מה שהפסדנו די הסברתי בעל פי. והנה דבר התיקון, קרוב הוא בלב האדם ובפיו. מצאתם? בהוצאה הזאת של החמישייה הסודית זה כאן. בסדר? בהוצאה של מותר אביך לבד, איפה זה נמצא? מי מצא? תודה. והנה דבר התיקון, קרוב הוא בלב האדם ובפיו. כדברי הכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו. למה הפסוק הזה נורא נורא חשוב? כי זה נשמע כל מה שאני אומרת כאן, מה זה רחוק, ומה זה כבד, ומה זה בלתי אפשרי. הוא אומר לנו, לא, זה קרוב, זה משהו אפשרי, יש לך כוחות. שלב ראשון בכל תהליך שאנחנו עושים זה אמון בכוחות שלנו. והוא בשכל האדם וברצונו. כי באמת שכל האדם ורצונו מטהרתה של הנפש הקדושה הם הבאים. והם החלקה ונחלתה. גם השכל וגם הרצון הם חלקים של הנפש. ואם הנפש שלנו טהורה, אז גם בשכל וגם ברצון יש, כן, יש טהרה. אלא מה? מה יכול לקרות? אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, סללו את דרכי פעולותיהם ונטיותיהם בכל תהלוכות הגוף כולו, בכל אורכיו וגידיו, בעומק נזגו. כי השכל הרצון פועל, בצירוף ההרגל ונאותות הטבע לזה, גם על החומר וחלקיו. באמת באמת, יש לי שכל ורצון שהם הרבה הרבה יותר חזקים מהגוף. אבל, אם אני משחררת את השכל ואת הרצון, מה שנקרא, אני רוצה להיות זורמת, אז מה קורה לי? מי מוביל? הגוף. כי אמרנו, אם אני לא עושה כלום, אני בהכרח יורדת. זה כמו לעמוד על מדרגות נאות יורדות. אני לא עושה כלום, אבל אני בירידה. אם אני לא עושה כלום, אני בהכרח יורדת. ככה זה בטבע. אם אני עומדת בירידה, אמרנו, אם אני עם סקטים בירידה, אני יורדת. אם אני עם סקטים בעלייה ואני לא עושה כלום, אני לא עולה. אי אפשר, עלייה לא קורית מעצמה, ירידה קורית מעצמה, זה הבאסה של ההתמודדויות בחיים. שלרדת אני לא צריכה שום אנרגיה, ובשביל לעלות אני כן צריכה אנרגיה. אז זה מה שקורה כשאני רק זורמת, אמרנו תמיד זרימה זה ממקומות גבוהים למקומות נמוכים. אז אם אני זורמת, מה קורה לשכל ולרצון שהם תיאוריים, אבל הם מתחברים לגוף, והזרימה הזאת גורמת לזה שמי שמוביל זה הגוף. אוקיי? יש, חייתי פעם משל, שזה כמו סוס ורוכב. אם הרוכב לא מוביל, הסוס יוביל. אנחנו לא יודעים לאן הסוס יוביל. הגוף משול לסוס, והשכל והרצון משולים לרוכב. אם הרוכב לא מניע ולא מסמן לסוס לאן, אז הסוס ילך לאן שבא לו, אנחנו לא יודעים לאן הוא ילך. אז כשאני לא מובילה, מי שמוביל זה הגוף. והגוף הוא לא רע, הוא פשוט מוביל לעולם החומר. ועולם החומר יכול להגיע למקומות טובים, יכול להגיע למקומות פחות טובים. אבל כשהשכל והרצון פרצו לפעולות, סללו דרכי פעולותיהם ונטיותיהם בכל תהלוכות הגוף כולו, בכל אורכה וגידיו ועומק מזגו, כי השכל והרצון פועל בצירוף ההרגל ונאותות הטבע לזה גם על החומר וחלקיו. מצד האמת, השכל והרצון יכולים לשלוט בחומר. מצד האמת, הם יותר חזקים מהגוף. הרבה פעמים נראה לנו כאילו הגוף יותר חזק, זה לא נכון. לא קיבלנו ניסיון שאי אפשר לעמוד בו. והנה השכל והרצון, שהם הפועלים בעצם, אף על פי שהם ידם במעל פעולת ההריסה או שרירות הלב, אבל לא מעצמם, כי אם היא התחברה מלטבע החומר ולא חישבו דרכם. ובזה נמצא החומר, שטבעו ללכת בלא עצה ומחשבה, הסוס, מתחזק בכך ומשתלם. והשכל והרצון ששלמותם היא מצד מעלתם לחשב דרכם, שכל כל עניינו זה לחשוב, נחלשו בהיעדר הפעולה הדרושה לחוקם. על כן נכנעו לטבע החומר, אף על פי שהם חזקים ממנו הרבה. בדוגמה שנתתי, אוקיי, אני יודעת שלשון הרע זה לא טוב, אבל אני נמצאת בחברה שהיא קרובה לזה, אז אני כבר צוחקת מזה שיורדים על האור, וכבר זה, וכבר פה, וכבר שם, ואולי אפילו משתפת פעולה. אבל, מפני שעל כל פנים ההפסד בהם מקרי, לכן התיקון בהם נוח. כשהוא משיב אל ליבו ונפשו ורוחו ונשמתו אליו יאסף. אני מחזירה את המושכות לידיים. זה אפשרי. זה לא, אוקיי, אני כבר כאן, אז הכל, מה שנקרא, הכל יצא מכלל שליטה. לא. אני יכולה להחזיר את השליטה לעצמי. אבל מה הבעיה? שאם כבר התרגלתי, והגוף מוביל לשכל והרצון, אז השכל והרצון יכולים לשתף פעולה עם הגוף, וזה כבר הרבה יותר מסוכן. מה זה אומר שהשכל והרצון ישתפו פעולה עם הגוף ולא רק ילכו אחריו? שמה? יפה, אני כבר אתן איזה אידיאולוגיה. אני כבר אתן אידיאולוגיה למה שהגעתי אליו רק בגלל שזרמתי. אני הופכת את זה לעניין. אני הופכת את זה לאידיאל. ואז זה כבר סיפור הרבה יותר קשה. כי שכל ורצון יכולים לנצח גוף. אבל אם השכל והרצון הולכים עם הגוף, כבר אין מלחמה. ואז זה המצב הכי קשה, שכבר אין מלחמה. אין מאבק. הכל ביחד. יש אידיאולוגיה שהולכת עם הגוף. יש אידיאולוגיה שהולכת רק עם הכיף, ורק עם המתחשק, ורק עם הבא, וכבר לא משנה מה הנכון. אני רואה להגיד לכם שבתור אימא, כמה שאני בשכל אומרת, וואו, חייבים לחזור למלחמה, חייבים תתתתה, משהו ברגש לא רוצה, כי מה זה אומר מלחמה? כאילו זה ילדים שנכנסים לשדה הקרב, זה לא משהו תיאורטי. אז זה מאבק. אז זה אחרת להגיד, אוקיי, את מפחדת על הילדים שלך, אבל את מבינה שזה נכון, או אם בגלל שאני מפחדת על הילדים שלי, אני אתן איזו אידיאולוגיה שלא נכון להילחם. מבינות את הנקודה? שאלות. אין שאלות? תמיד צריך מה? כן, תמיד צריך להוביל. לא תמיד זה חייב להיות מלחמה. אוקיי? יש שלב שזה כבר לא מלחמה. נגיד היום, אין לי מלחמה אם להתלבש בצניעות או לא. היו שלבים שזה היה יותר קשה. או היו שלבים, כמו שאמרתי, עם לשון הרע, יותר קשה. לא תמיד זה חייב להיות מלחמה, ואנחנו לא עושים אידיאולוגיה מהמלחמה. אנחנו רוצים שעיקר החיים יהיו בשמחה, בטוב, בשלווה. אבל אנחנו לא נמנעים מהמלחמה אם צריך אותה, כמו בדוגמה שנתתי עכשיו.
ועכשיו
בין מה
להבדיל?
בין מה למה?
בין
מה למה? אם אני עושה מזה אידיאולוגיה או לא? בשביל זה צריך תכונה אחת, והיא התכונה שהרב חוזר אליה כל הזמן, ישרות. אם אני ישרה עם עצמי ואני שואלת רגע מה את מרגישה, יכול להיות שהפחד מנהל אותך? יכול להיות שהכיף מנהל אותך. כאילו בן אדם שהוא ישר עם עצמו יכול לדעת התשובה. וזה שנייה להתכנס, כדי להיות ישרה עם עצמי, אני שנייה צריכה להתכנס פנימה. לטשטש השפעות שנייה, אני יודע את האמת או לא. אם אני מתכנסת עם עצמי ואני ישרה ואני עדיין לא יודעת האמת, אני יכולה להתייעץ עם אנשים אחרים, עם תלמידי חכמים. אבל שאלה עליו אלף זה התכנסות. שנייה כשאני ישרה עם עצמי, אני בדרך כלל יודעת. אני בדרך כלל. עוד לא הגענו להתכנסות, אני נתתי לכם, עשיתי לכם פרומו.
כן, אבל כאילו זה אני מתכנסת זה מה שאני כאילו.
כן, כן.
כי יכול להיות כאילו ההתכנסות זה שלא יכולים
נכון. כן, אני מדברת על בחירה של התכנסות, לא על התכווצות לא רצונית. בסדר? אני מדבר, כל התהליך שלנו פה מדבר על בחירה, אבל אנחנו עוד לא דיברנו על ההתכנסות. אני נתתי לכם כבר את הפרומו שאנחנו מדברות על תהליך של כניסה לטבע. עוד לא הגענו אליו. מה כן הגענו? מה ראינו בדברי הרב עכשיו? שיש לנו שכל ורצון שמצד האמת הם יותר חזקים מהגוף. אבל אם השכל והרצון משחררים שליטה, מי שלוקח בוודאות זה הגוף. כמו שאמרנו, אם אני לא עושה כלום, אני בוודאות יורדת. אם אני אקח את המושכות וחזרה, שכל ורצון יכולים לנצח גוף? יכולים או לא? כן. מתי הם לא יכולים? אם הגוף משעבד את השכל והרצון, ואז כולם באותו צד. ואז אני עושה אידיאולוגיה מהגוף. אידיאולוגיה ממה שמתחשק ולא ממה שנכון. בדוגמה שנתתי, אני עושה אידיאולוגיה מזה שלא צריך להיכנס למלחמה, אבל לא בגלל שאני חושבת את זה, בגלל שאני מפחדת. בסדר? בטח, אלה המלחמות הכי קשות. כי אז מה קורה? זה בעצם כל ספרות השו"ת... נכון, נכון. בואו נדבר על שכל וגוף. כל ספרות השו"ת נכתבה ממלחמה בין שכל לשכל. מה זאת אומרת? כשיש לי שני ערכים שמתנגשים. מה יותר חשוב? לשמור על המסורת או תפילה אחידה? אחדות. יש לי ערך של אחדות, יש לי ערך של תורת אמך. ככה נוצח... מי למדה פה ספרות השו"ת? לא, לא אמרתם, יחידה של ספרות השו"ת? זה יחידה שהרבה מורות לא אוהבות ללמד, אז הרבה בתי ספר לא בוחרים בתושבה. אבל זו יחידה מאוד מאוד מעניינת, שהיא בעצם מראה איך כל ספרות השו"ת נולדה ממאבקים בין שכל לשכל. או למשל כפיית טיפול רפואי, חופש הפרט, לבין זה שהגוף שלי הוא מתנת אלוקים. אז כל דבר, כל טיפול רפואי מותר או לא מותר? מי אחראי על הגוף? אני או ההלכה? שאלה. אם זה בין שכל לשכל, זו שאלה קלאסית לתלמיד חכם. בסדר? אבל בדרך כלל עיקר המאבקים שלי זה לא בין שכל לשכל, זה בין מה שראינו בתחילת הפסקה, בין מה שמתחשק לי למד מה שאני יודעת שהוא נכון. אני מזכירה לכם את התרופה. אני מבינה שהתרופה חשובה, אבל היא מרה. כן, כן. כשזה בין שכל לשכל, יש לי בדרך כלל מענה. בדרך כלל זה לא מאבק. זה תהיה שאלה, זה תהיה זה, אבל זה לא מאבק פנימי. מאבק פנימי הוא בין מה מתחשק לבין מה נכון. כלומר, אם אני צריכה לסכם את עיקר המאבקים שלנו בחיים, זה בין מה בא לי למה צריך. בסדר? כן, שהרצון, נכון, הרצון יש לו שתי מילים, יש לו רצון ויש חפץ. חפץ, לא סתם בעברית חפץ זה גם חפץ וגם רצון. כי חפץ הוא רצון היותר נמוך, זה מה בא לי. כן? עוד שאלות? עכשיו, מה עיקר השאיפה שלנו בחיים? כמו שאמרתי קודם, זה לא להיות במאבק כל החיים, שיתחשק לי מה שנכון. זה כאילו שתקומי בבוקר והתחשק לך לבוש צנוע. כשתראי בחברה והתחשק לך לא לדבר לשון הרע. לא, לא. יש דברים שאני בטוחה שאת שם. מתחשק לך לגדוף? זה מבעל, נכון? ראית את הפרצוף עשית? היית רוצה שיתחשק לך לגנוב ותהיי במאבק ובסוף לא תגנבי? לא. כן, אמרנו, בשפה של הרב דסלר, ככה מעלים את דרגת הבחירה. מה זה להעלות את דרגת הבחירה? שכל פעם אין לי מאבק במקום יותר גבוה. כמו שאין לי מאבק אם לרצוח או לא, ואין לי מאבק אם לגנוב או לא, שבעזרת השם לא יהיה לי מאבק אם להגיד לשון הרע או לא, שבעזרת השם לא יהיה לי מאבק אם להתלבש בצניעות או לא. לא, כי עברת את זה בחיים. אף פעם זה לא רק תיאוריה. זה עובר דרך השכל, אבל זה לא יכול להיות רק שכל. כי מאבק זה כל כוחות הנפש. אז אם אני לא במאבק, זה אומר שגם לא מתחשק לי לגנוב. נכון? זה לא מתחשק לך לגנוב, ובשכל את מבינה שזה לא נכון. כי אז זה שוב מאבק, אבל זה לא המאבק שלך. כן? דרך אגב, יש אנשים שזה המאבק שלהם, הם מבלים הרבה בכלא, כן. כן, אבל זה בסדר, כי בסוף את כל המאבק עשית כי זה רצון השם. אז תעשי עכשיו מאבק חדש במשהו יותר גבוה. אנחנו לא דואגים לזה. אני לא צריכה כל הזמן כאילו לחפש לעצמי בעיות. יאללה, אני במקום טוב, יאללה. ההתמודדות הבאה. ההתמודדות הבאה, גם אם אני מתלבשת עכשיו כי זה יפה, איך הגעתי למצב שאני מתלבשת כי זה יפה? איך הגעתי למצב שצנוע זה יפה? כי עשיתי עבודה. כי רציתי לעשות את רצון השם, אל דאגה. בסדר? לא לייצר לעצמי קשיים. יש מספיק מעצמם. יפה. בתפילה כן, ולכן תפילה נקראת עבודה שבלב. תפילה בהגדרה היא תמיד נשארת עבודה. בסדר? לא, תפילה. שאלו פעם את הבעל שם טוב, סיפרתי לך את הסיפור הזה, סיפור שאני מאוד מאוד אוהבת. שאלו פעם את הבעל שם טוב, איך מזהים צדיק אמיתי? מוסי, קחו טיפ איך מזהים צדיק. אז הבעל שם טוב אמר, תבקשו ממנו סגולה איך להתפלל בכוונה. אם הוא נותן לכם, תדעו שהוא צדיק לא אמיתי. אין סגולה כזאת. תפילה בהגדרתה היא עבודה. אבל גם בתוך העבודה הזאת יש כל מיני שלבים. יש שלב שאני רוצה להתפלל, אבל לא מתכוונת, אבל לפחות שאני ארצה. גם בתוך העבודה יש לי לאן מה להתקדם, יש לי מדרגות. כן, עוד שאלות? אז בואו, נמשיך. אז הגענו למצב שהגוף הצליח לשעבד את השכל והרצון אליו. אוקיי? ועניין האסיפה אליו, ומפני שהנפש שכבר סללה דרכה על כל הגוף, היא מפוזרת באמת על כל חלקי הגוף גם בשליטתה. וכיוון שכל חלקי הגוף עיוותו דרכם, גם דרכה מעוותה, כן? זה פה מסביר איך הגוף מצליח לשעבד את השכל. אבל יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודותם. ופה הוא מתחיל לדבר על הכניסה לתיבה. וזה באמת עול גדול ודבר מר. נכון? שאלתם על מחירים? הנה מחירים. זה עול גדול ודבר מר. הוא לא משווק לנו שיטה כיפית. להיכנס לתיבה זה לא כיף. להתרחק משבט זה לא כיף. להתרחק ממשפחה זה ודאי לא כיף. להתרחק מ-X זה לא כיף. הוא לא משווק את זה כטיפ כיפי. אלא אם לא הצלחנו ככה ולא הצלחנו ככה ולא הצלחנו ככה ולא הצלחנו ככה, אנחנו נעשה משהו שהוא קצת מר. במה הוא התחיל בהתחלה? מהמוכנות לסבול סם מר. בסדר? הנה הוא. וזהו באמת עול גדול ודבר מר, כי החופש וההתפשטות ראוי ונאות לנפש. נפש מחפשת מרחב, לא צמצום. להיכנס לתיבה זה לצמצם את הנפש. להתרחק ממשהו זה לצמצם את הנפש. זה לא טוב כשיטה תמידית. זה אפשרי ונכון בצורה ממוקדת, בעניין ממוקד. זה לא טוב לנפש להיות כל הזמן בתנועת צמצום וחנק. מי שכל הזמן מחנך את עצמו, ואחר כך גם את הילדים שלו, ואחר כך את התלמידים שלו, רק מה לא, מה לא, מה לא, מה לא, מה לא, חונק. אנחנו דיברנו בעבר על שני מושגים, זוכרות? להישמר ולהתמסר. אי אפשר לעבוד רק על הלהישמר, חייבים להתמסר. זה המרחב של הנפש. עכשיו אני לוקחת ומצמצמת אותה וחוזרת לה להישמר, זה לא טוב. זה לא טוב לטווח הארוך. זה נכון? בטווח קצר.
יש בריחות שהן מאוד נעימות. יש מה? יש בריחות שהן
מאוד נעימות,
גם כשעושים אותן
במחירה. יש בריחה נעימה, ספרי לי על זה.
לא, תקופה מוכרת, אם מישהו ולמה,
כן.
הולך לטיול של תקופה מסוימת,
ומה הוא עושה בטיול הזה? ומה הוא עושה? ולצורך מה הוא יצא לטיול? מעולה. אז א', יכול להיות שזה אחלה. אני מזכירה לך את מה שהוא אמר בהתחלה. ועלו הרבה סמים מתוקים ישנם. אוקיי? בסוף יכול להיות שהתרופה היא לא תהיה מרה. יש אנטיביוטיקות נורא טעימות שהילדים מחכים להיות חולים רק כדי לקבל אותם. אין לי בעיה, אני לא מחפשת שזה יהיה מר. אבל יש בזה מחיר, גם אם אתה מטייל, אם התנתקת מהחברה ומהמשפחה, יש לזה מחיר, גם אם כיף לך הטיול. אנחנו לא עושים אידיאולוגיה מהמרירות. אנחנו מוכנים גם אם זה מר. אנחנו עושים אידיאולוגיה מלהוציא מעצמנו טוב. מזה אנחנו עושים אידיאולוגיה. אוקיי? ואם מה שאתה צריך זה טיול, וכיף לך, ברוך השם, אם גם, אתה גם בטבע, גם עושה תהליך וגם כיף לך, איך אומר, איך קוראים לזה היום? ווין ווין. השאלה, למה טוב לך? אנחנו רואים היום שישוב זה לא יכול להיות בריחה. אתה לא יכול באמת לברוח, בתוך הישוב יש לך התמודדות אחרות. מה זה? אני לא מכירה ישוב הרמטי. מי מכירה ישוב הרמטי? יש ניסיונות לייצר כזה, זה לא עובד אף פעם. למה זה לא עובד אף פעם? כי הנפש מחפשת חופש. אני לא מכירה, ספרי לי עליהם אחר כך. הרי זה היה הרבה מאוד מהקושי, שהרבה מהחינוך התנפץ בפרצוף. כי את לא יכולה באמת לחנך בחנק, חנק, חנק, חנק. זה בסדר ומצוין להגיד, אנחנו עכשיו בישוב, לא כי אנחנו חונקים, כי אנחנו מיישבים את ארץ ישראל, אז אנחנו מתרחבים. עם איזה תנועה אני באה לישוב? עם תנועה של התרחבות או תנועה של צמצום? מצוין, אבל השאלה אם תמיד לראות את הדומה זה צמצום. לא. לא, לא תמיד לראות את הדומה זה צמצום. לא בהכרח, לא בהכרח. בדיוק. נכון? לגור בעיר זה לצמצם את הרצון לנוף, זה לצמצם הרבה דברים. כלומר, לא כל דבר הוא צמצום ולא כל דבר הוא כניסה לטבע. כשאנחנו מדברים על כניסה לטבע, זה תהליך מודע של התכנסות. ושל התרחקות מסיטואציה מסוימת כדי לייצר כוחות. אוקיי, אני קוראת לזה לקצת את הכנפיים כדי לבנות כנפיים יותר חזקות. אני עכשיו, אם אני לא נמצא עם חברה, אם אני לא פה, אני מקצת את זה כנפיים, אבל אני בונה חוסן פנימי שאחר כך אני אוכל לחזור אפילו לאותה חברה עם הרבה יותר עוצמה. אוקיי? לא כל תהליך הוא היכנסות לטבע. זה יכול. הוא אומר, זה בר. זה יכול להוביל לעצב, ואנחנו מוכנים לספוג את העצב הזה כשלב מקומי.
אבל זה לא מוגיע
בהתקדמות? תלוי, עוד פעם. אם אנחנו מנסים את כל האופציות האחרות, זה האופציה האחרונה שאני אקח. אני לא כל דבר, אוקיי, תנצי לטבע, אוקיי, תנצי לטבע.
כאילו מרגיש שזה עוד יותר עושה כאילו רע מהמשוואה.
נכון, זה עושה רע מקומי, הוא אומר, זה מר. עוד פעם, הוא לא משווק את זה כמשהו כיפי, הוא משווק את זה כמשהו מר. אם יכול להיות שבסוף זה כיף, מעולה, אבל לדעת שזה יכול להיות מר. זה הדבר הראשון שאני אעשה? ממש לא. ממש לא, זה יהיה הדבר האחרון שאני אעשה כשלא הצלחתי בשום דרך אחר. כשאני עשיתי, כשפה, כששם, לא עבד. כן, אני חוזרת שנייה לאותה בוגרת. היא ניסתה מלא מלא דברים, והיא ראתה שזה לא עובד לה, זה מקפץ את הכל כבר. אז די, בואי, תבני לעצמך כוחות, תתמודדי, תתחברי לענפה. כאילו, את לא יכולה להתחבר לצניות שכל היום מקבלת מחמאות מהסביבה. זה כל פעם. במקרה שלה, זה הדוגמה. תלוי בסיטואציה. כל אחד, זה יהיה טבע אחרת. איזה עוד התרחקויות יכולות להיות, למשל? בעיניי, טבע יכולה להיות נושא שיחה. אם כל פעם כשאת מדברת עם אמא שלך על נושא מסוים, זה מקפיץ אותך, ואיפה כיבוד הורים ואיפה עניינים, יכול להיות שגם אם הנושא הזה הוא נורא חשוב, אני לא אדבר עליו עכשיו, זה בריחה? כן. זה בחירה נכונה לברוח? כן. כי אני עכשיו עובדת על כיבוד הורים, איך אני אוכל לדבר איתה על הנושא הזה ועדיין לכבד אותה? אז אני כרגע לא מדברת איתה עליו, כי אני רואה שזה מקפיץ אותי כל פעם, ואני מוצאה לעצמי אולי מילים לא יפות, אולי יחס לא מכבד. אני כרגע לא מדברת איתה על הנושא הזה, למרות שאולי הוא נושא מאוד חשוב, ולמרות שזה בריחה, אבל אני בוחרת לברוח מנושא השיחה הזה, לעבוד עם עצמי על יותר כיבוד הורים, בצורה כזאת שגם כשאני אדבר איתה אחר כך על הנושא הזה, אני אמשיך לכבד אותה. אני רוצה לחזור. כן, אנחנו לא רוצים שנוח יישאר בטבע כל הזמן, בסוף, כן, הקדוש ברוך הוא נותן לו ציווי, יצא מן הטבע, בסוף המטרה היא לבנות את העולם, לא להתקע בטבע. כמו מה? קודם כל ודאי יכול להיות. אם זה נכון או לא, תלוי מה. ברור, דאין היה, עכשיו אנחנו בחודש אדר, הרב כותב שיש שתי דרכים לשמוח. יש דרך אחת, שהיא הדחקה, שאדם לא חושב על מה שעצוב לו ומעסיק את עצמו בנושאים אחרים, שזה בסדר לעשות את זה בשלבים ממוקדים, זה לא בסדר לחיות ככה. בסדר? השלב השני דרך אגב, זה איך אתה בונה בעצמך כוחות למרות שאתה רואה את כל העצב ולא מטייח אותו. עוד שאלות, מחשבות? אוקיי. אז אנחנו ממשיכות, אוקיי? כי החופש וההתפשטות ראוי ונאות לנפש. נפש בהגדרה מחפשת מרחב, לא מחפשת צמצום. זה לא כיף לה להצטמצם. איך אמרת, זה יותר עצב? כן. כי גם הגוף עם כל חלקיו מאסר גדול עולה. ומה גם בהיות נוסף על החצה לחץ שלא תתפשט כי אם על פי תנאים מיוחדים, אני שמה פה סימן שאלה. הנפש בעצם זה שהיא חיה עם גוף זה כבר צמצום. אם אני עכשיו מצמצמת גם את הנפש עצמה, בואו, זה לא. זה לא מה שהנפש מחפשת, זה לא טוב. והנה, כשמכנס את נקודת השכל והרצון שהם בעצמם תיאורים, גם את הקווים שנתפשטו, והקווים כבר הורגלו שלא כדרכם בקודש, אין הישיבה המכונסת הזאת חמודה בעיניהם. זה כיף להיות בתיבה? תשובה? בדרך כלל? לא. לא. על כן ילך קודר, דיברת על עצב, על כן ילך קודר בלחץ בראשית דרכו. כאילו וואי, בשביל התורה הזאת אני צריכה להתרחק מהשבט שלי, בשביל... זה עושה איזה אנטי גם, איזה מרמור, אוקיי? ואם חס ושלום יעזוב את הכוחות הפרטיים מתוך נקודתו ללכת באשר יתהלכו, יעבו דרכם עוד. ומגיד, עזבו, עזבו, יאללה, בואו נחזור לזרום. עוד פעם אנחנו חוזרים למצב שכל המכשולים כבר ארוכים וסדורים. וסדרים טובים עוד לא נעשו בארץ בעומקי החומר. אמנם, במעט זמן, זה תהליך, והוא יכול להיות תהליך קצר, ישובו הקווים אל טבעם. וישיגו שמחת לב מחזרתם מארץ מרחקים אל בית אימם וחדר אורתם. איזה כיף בדוגמה. זה לראות שוואה, אני מחוברת, מחוברת לעצמי, מחוברת לעצמיות, מחוברת ללא להגיד לשון הרע, לא יודעת מה. אז יקל לו צערו ושפלותו ודקאות נפשו. אני חוזרת את תחילת הפסקה, הרב מאוד דידקט. ביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. ככל שאני מתחברת לרעיון של התהליך, יותר קל לי לעבור את הדרך. אבל על כל פנים יצר לו, כי לשלח חופשית כוחות נפשו ללכת ברחבה עוד אי אפשר. אני עוד לא יכולה. כן, בדוגמה עם נוח, הוא לא ישר שולח את היונה, עדיין יש מבול. וכשאפשר הוא שולח יונה, הוא לא שולח כלב. למה? כי מה? כי ליונה יש כנפיים, ואם עדיין יש מבול, היא יכולה לעוף למעלה. כלומר, גם כשאני חוזרת, אני בודקת שאני במקום טוב, אני בודקת את השטח. אני לא עושה על עצמי ניסויים שיחריבו אותי. אני עובדת רק על בטוח. על כן עוד דרוש על התור מחשבותיו אצלו שלא יראו פני הרע. אבל במלואות ימי מספר, וכוחות נפשו יורגלו בדרכים טובים, וממעשרם ישלחו ידם לשלוט על הנהגת החומר. עד שגם הוא יורגל באורחות יושר, אני יכולה להחזיר את השליטה בצורה שאני מחוברת לעצמי, מחוברת למציאות. המציאות לא מאיימת עליי. וחלקה ורוחו היו כלים נעים לחפץ השם. אז לחופשי יצאו ממעשרם כלי כוחותיו, אשר בנקודתם צפנם, ויוכלו להגדיל ממשלתם בגוף, ובקל ישמעו לעצת השכל הקדוש, וירוצו ולא ייכשלו. אני מדלגת, 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 כי השעון מאיים עליי. והוא עניין 1, 2, 3, 4, 5 שורות מסוף הפסקה. והוא עניין שילוח ההורה והיונה, שימצא האדם בנפשו דרכים, שיוכל לנסות כוחותיו בדבר שלא יהיה חשש והפסד וסכנה. כי אם אני הולכת לבר אילן, אני שואלת את עצמי, רגע, אם זה בור, מה החבל שיחזיק אותי שם? אולי זה לא בור, עוד פעם, אני לא מכירה. אבל אם זה בור, איזה חבל אני לוקחת? אוקיי? שיוכל לנסות כוחותיו בדבר שלא יהיה חשש, הפסד וסכנה. כמו נוח ששלח מעופפים, שכנפיהם מגינות עליהם ממי המבול. וכשיראה שהקלקול לא ניתקן לגמרי, יאסוף אותם אל תיבתו. כן? זה הפיך. עד שידע כי חרבה פני הארץ ועד התיישב הרבה, עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקדוש ברוך הוא וקיום תורתו ראוי לו להיחפש. זה עם שין, לא עם סין, מלשון חופש. אני יכולה לחזור לחופש, הוא לא מאיים עליי. וזהו דוגמת מאמר השם יתברך לנוח כמין הטבע. איזה כוחות ואיזה כנפיים ענקיות יש לי, שאני אומרת, וואלה, אני יכולה לחזור לעולם, ואני יכולה לעמוד בזה. זה כוח, חבל על הזמן. אבל זה עוד פעם, זה תהליך שאנחנו לומדים ממנו, אנחנו מביאים אותו למרות שהוא קיצוני, למרות שהוא ממש לא הדבר הראשון שאני אעשה, כדי להגיד כמה אני מוכנה להשקיע כדי להתקדם. והלוואי שנוכל להשקיע ולהתקדם תוך כדי החופש, שתמיד יהיה כיף, ואני לא מחפשת שום תרופה מרה. במציאויות קיצוניות, כשאני לא מצליחה בשום דרך אחרת להשליט את השכל והרצון על הגוף, אלה המצבים שבהם אני אתכנס. למה? לא כי הסביבה רעה, אני רוצה לחזור למציאות. הסביבה לא רעה, אבל היא משפיעה עליי בצורה כזאת שאני לא מצליחה להוציא ממני טוב. בסוף המטרה היא לחזור לעולם ולא להישאר תקועה בתוך טבע. בהצלחה רבה. תודה רבה.